פרשתו של יעקב, וכתב, ויער עשיו כברך וכולי, ומשגמר את כל העניין של העשיו, חזר לעניין הראשון, שהוא העניין העיקרי. העניין העיקרי הוא יעקב אבינו. אז לכן הוא חוזר עוד פעם על העניין של ויצא, להחזיר אותנו אל הדבר העיקרי. מה זה ויצא? לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה. למה העניין של ויצא? למה לא וילך חרנה? כי הוא הלך באמת חרנה. למה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם במקום. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא עודה, הוא זיווה, הוא אדרה. דהיינו, כשיש צדיק בעיר, יש אור בעיר, אני בדקתי. וכשאין צדיק בעיר, אז אין אור. מה זה צדיק? הצדיק היא טוב, אין טוב אל הצדיק, ככה נאמר. זאת אומרת, זה לדעת שעיר זה כמו גוף, אבל כמו גוף צריך גם נשמה בתוך הגוף. יש ביטוי כזה, אני אמד את זה במסכת מגילה לגבי קרח. מה ההגדרה של קרח? הגדרה של קרח, יש 10 בטלנים שעסקים בתורה. הם נותנים למקום שנקרא קרח את הממד הפנימי, הנשמתי, הרוחני. אותו דבר לגבי העיר. אומר, אם הצדיק עוזב את העיר, אז מה, העיר הזאת פשוט כל המאורות קבועים שם. הכל נכבה שם. דרך אגב, גם אותו דבר לגבי ארץ ישראל. ישראל צדיקו של עולם. עם ישראל בארץ ישראל, אור בארץ ישראל. עם ישראל לא בארץ ישראל, חס ושלום, כמו בגלות, חושך בארץ ישראל. יהודים גרים בבאר שבע, יש שם, לומדים תורה, ישיבות וכל זה, כל מה שיש בבאר שבע. אז מה יש בבאר שבע? אור גדול. זיו, אור. אבל אם חס ושלום אין שם יהודים, אז כמובן החושך הוא גדול. אז הוא יצא מבאר שבע. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. וכן לא תצא מן המקום האמור בנעמי ורות, גם כן הם היו צדיקות, יצא הורה, הודה, זיווה והדרה. וילך חרנה, יצא ללכת לחרן. חרן מזכיר לנו חרון אף. זאת אומרת, היציאה של יעקב מבאר שבע, באר שבע זה מקום טוב. שמה, מי חפר את הבאר של באר שבע, יצחק, מים חיים, הכל טוב. כאן אנחנו לומדים יציאה מבאר שבע, מבחינת באר שבע, לחרן על הגלות, למקום שחרון אף, זה לא דבר פשוט. צריך לפני זה חיזוקים. איפה קיבל חיזוקים יעקב אבינו?
בית
שם ועבר. הוא הלך ללמוד 14 שנה בבית מדרשו של עבר ושם. כן, הוא למד, הוא למד תורה, אחרי זה הלך למקום שנקרא גלות, חרון אף וכל הדברים. זה קודם כל. אתה רוצה ללכת לחיים? בוא תלמד בישיבה, תלמד מכון מאיר, תלמד בישיבה. תמלא בטריות. אחר כך הוא הלך לשם. חוץ מהחלום והחיזוקים שהוא קיבל, הברכות, בהמשך מהקדוש ברוך.
הרב, שכתוב שהוא יצא מבאר שבע, יצחק נשאר שם, אני לא יכול להגיד שיצא עוד יצחק נשאר שם.
כן, אבל כנראה שיצחק כבר היה עיוור, נדמה לי. הוא כבר לא היה יצחק, אותו יצחק שהיה...
הוא לא היה כל כך פעיל.
בעל הקרנה, בעל... גם צריך לבדוק, כן, הוא נשאר שם, נכון, אבל כנראה זה לא יצחק במלוא עוצמתו. יעקב היה כנראה העיקר, הוא היה המשך. אז אולי היה שם קצת טור, אז לא היה עיקר. כי אנחנו במשנה ב' אמרנו שהמשנה הראשונה תחמה את מסכת מגילה בין 11 ל-16, 15, לאדר, נכון? עכשיו, המשנה השנייה מסבירה מדוע התיחום הזה, כיצד התיחום הזה, כיצד חליות יום 14 בשני ויום שני, כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום, באותו יום, ומוקפות חומה למחר, עדיינו ביום שלישי. חליות בשלישי או ברביעי כפרים מקדימים ליום הכניסה, כבר למדנו במשנה הקודמת למה הם מקדימים ליום הכניסה, הם בגלל שהם היו באים, יש אומרים לשמוע את התורה, יש אומרים שהם מביאים מזונות לעיר. ועיירות גדולות קורות בו ביום, דהיינו בשלישי או ברביעי, ומקפות חומה למחר. חל להיות בחמישי, כפרים ועיירות גדולות קורים בו ביום, ומקפות חומה למחר, דהיינו ביום שישי. חל להיות ערב שבת, כפרים מקדימים ליום הכניסה. ועיירות גדולות ומוקפות חומה קוראים בו ביום, דהיינו ביום שישי. חל להיות בשבת, כאן אנחנו רואים כבר איך זה בשבת, כפרים ועיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה, דהיינו ביום חמישי. ועד יום חמישי, איזה זה יום יוצא? אם זה חל בשבת, י"ד חל בשבת, אז יום חמישי חל יום בית, כן. חל להיות בשבת, כפרים ועיירות גדולות מקדימים קוראים ליום הכניסה, ומוקפות חומה למחר. חל להיות לאחר השבת, אז כפרים מקדימים ליום הכניסה, אז זה כבר י' א', ועיירות גדולות קוראים בו ביום, ומוקפות חומה למחר. זה הטווח של בין, שבין י' א' ל... תתבר. אנחנו לא נוהגים היום ככה, את אומרת לפי המשנה הזאת, אנחנו רק נוהגים רק י' ד' ותתבר שושן פורים. כאן הוא מסביר מדוע אנחנו לא נוהגים ככה, תראו בסוף, ומקפות חומה למחר ב-15 באדר. בגמרא מובד ברייתא, אם מתי מקדימים וקוראים ביום הכניסה, כי כל מה שמעריך את זה לעניין של יום הכניסה, בזמן שהשנים כתקנן וישראל שרויים על אדמתן. אבל בזמן הזה אין קוראים אותה אלא בזמנה. מדוע? כי הפורים הוא סימן לפסח. אם יעשו את הזמנים והתבלבלו בזמנים ויעשו את זה ביוד א', יצא שבסוף פסח, יש כאלה שילכו לפי, הרי לא היה תקשורת כמו היום או דברים כאלה. אז יום מתי היה פורים? ביום חמישי, נאמר לשיטה הזאת, ניקח 30 יום, אז יקדימו את פסח, יקדימו את פסח, אז בסוף פסח יאכלו חמץ כבר. אז לכן, בזמן הזה, מכיוון שאין את הקשר לארץ ישראל, בגלל הפיזור, לכן קוראים אותם רק בי"ד ובט"ט, כפרים ועיירות ב-14, ומוקפות חומה ב-15, רק ב-15. קדושת ישראל. ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים, דהיינו אותם אנשים שהם כובשי דרכים בעלי מידת הגבורה וכו'. תמיד יש מה שנקרא מי שהולך בראש, מי שדוחף, אבל מה עם אותם אנשים שהם מבחינת קדושים לא גיבורים? אבל מה שייתן את רוח הגבורה, מי ייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, מתאים לטבע האומה במקוריותה, זאתי כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה, גודל ההשגה וטהרת החיים וקדושתם. זאת אומרת, צריך לדעת, יש שני סוגי, הייתי אומר, שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם מבחינת קדושה, שהם לא אנשים, הם לא מבחינת עמידת הגבורה, אלא מבחינה שהם אנשים בעלי... הייתי אומר, בעלי דבקות בקדוש ברוך הוא. האנשים האלה שדבקים בקדוש ברוך הוא, הם נותנים את הכוח לגיבורים, אלה שהמהפכנים, אלה ש... זה כמו בכל מערכת, יש את האידיאולוגים ויש את אנשי המעשה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש מרקס ויש לנין. אז לנין, סליחה שאני משווה את זה, להבדיל, יש אידיאולוגיה. האידיאולוגים זה האנשים הקדושים, אלה שהם דבקים בקדוש ברוך הוא. בעלי השקפת העולם, אברהם. והגיבורים, אלה הם אנשי המעשה. אלה שמבצעים את הדבר. שישנם גיבורים בלי אידיאולוגים בסכנת עולם. לפעמים יש אנשי מעשה שהם מנהיגים, מנהיגים זה ברמה הקהילתית, או הרמה הלאומית, או הרמה העולמית, אבל אין להם אידיאולוגיה. הם רק אנשים כוחניים, אנשים גיבורים. אבל אין להם מקור, אין להם... אז אנשים כאלה, זה סכנה גדולה. למה? כי רק להפעיל כוח, רק לגבורה, בלי שיש מקור לכל הדבר הזה, זה סכנה. לכן הוא אומר, העולם צריך גיבורים, ישראל צריכים גיבורים, אבל צריך גם קדושים, שמהקדושים יונקים את מה שיונקים, מהמדרגה של הקדושים. כמו בעם ישראל, היו כהנים, כהן גדול, היה סנהדרין, והמלך היה שואב את כוחו, את החלטתו, או החלטתו, דווקא מהאנשים הקדושים האלה, מהכהנים, מהסנהדרין, מהאנשים הקדושים, ממנו היה שואב את כוחותיו, ומהם מקבל את העצות הנכונות.
זה המלך גם צריך להיות קדושים?
ודאי.
זה נראה חילופי כזה, שיש את הקדושים, ואת ה...
זה החלוקה, כאן דובר החלוקה הרצויה כמובן. המלך ודאי היה, דוד המלך היה נביא, יש לנו שהיה נביא על הרוח הקודש. אבל כתוב גם על דוד המלך שהוא לא קיבל החלטות לבד. הגדה מפורסמת בברכות שבאים הזקנים על דוד המלך, אומרים, עמך ישראל צריכים פרנסה, אז אומרים, לכו יפרנסו זה מזה, ואמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו, וכו'. אז מיד נועץ, מי הוא נועץ? עם אחיתופל, אמנם היה יועץ, לא היה יאי. אבל הולך לשאול בהורים ותומים, הולך לשאול בסנהדרין, הולך... ואז הוא מקבל החלטה משהו, הוא יונק את כוחו על ידי גורם שהוא מעליו, רוחני, כן? למרות שהוא בעצמו היה כזה. אותו דבר גם היום, מבחינה שלטונית. היום יש לנו את הכנסת. הכנסת זה מקור הסמכות השלטונית. אז היא צריכה, הכנסת זה צריכה להיות כמו כנסת ישראל, היא תהיה בעזרת השם. מה זה הייתה כנסת ישראל? 120 חכמים, ביניהם נביאים, שהם היו ההנהגה הרוחנית, ומסתם היו האנשים הגיבורים, אנשי הביצוע שהם היו מתחתם. אותו דבר גם בצבא זה ככה, יש לך את הרמטכ"ל וכל הצבא, ויש ממשלה מעליו, היא מקבלת מדיניות, ומעל הממשלה מי נמצא? הרב עובדיה יוסף. סליחה שאומר לי, אני סיפרתי לכם פעם, סיפרתי לכם על אהוד ברק, לפני שנים הוא רצה להיות ראש ממשלה. אחר כך הוא היה באמת. נפגשנו באיזה נסיבות, אז אמרתי לו, אהוד, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? הוא אומר, כן. ישר דוגרי רוצה להיות ראש ממשלה. בדרך שאדם רוצה, הם הוליכים אותו. וזה היה בסוף. אז אמרתי לו, תלך לרבנים. התכוונתי לאותם רבנים שיש להם השפעה על הדתיים. אם תתחבר אליהם, אז תוכל להקים ממשלה, כי המבנה, הייתי אומר, המבנה החברתי שלנו, יש ימין שמאל ודתיים באמצע. מי שולט על הדתיים? זה הרבנים שולטים להם, כן. אז הוא אמר לי, כאילו בצחוק, הוא אמר לי, מה, אני לא צריך ללכת לרבנים. למה? אני רב אלוף. הוא רב, הוא כבר רב אלוף. רק מה היה הסוף? שם הרבנים הפילו אותו מהממשלה. אז זה גם היום. היום מקבלים החלטות מדיניות. אז יש כאלה ראשי ממשלה שהם מתחשבים בדעתם של הרבנים. אני עד היום זוכר את בגין מסתובב מרכז הרב. הלך לקבל ברכה מהרב סיודה, לגבי מהלכים כאלה, בסוף הוא לא שמע לו, הלך לקמפ דיוויד למהלך הזה, ורואים מה שהיה. אותו דבר אני אומר, גם כל המציאות שלנו היום, אילו הממשלות למיניהם היו קשובות לקולם של הרבנים, שזה הקודש, אלה הם הקדושים, והם הכוחניים, הם הגיבורים, אלה המוצאים לכל. מצבנו היה לגמרי שונה היום. זה מה שהוא אומר, שלא מספיק גיבורים, צריך גם קדושים. רצית לשאול משהו? וזה יהיה בעזרת השם. מתי זה יהיה? תשאלו אותי. זה עניין של ימים בסך הכל. גם היום, תשימו לב, שלמה אני אומר הרב עדי יוסף, כל פעם שיש איזו החלטה, שהממשלה מתחילה להתנדנד, אז ראש הממשלה, אם זה אולמרט או ביבי או בנימין נתניהו, או אפילו אהוד ברק, רצים מיד לרב עובדיה יוסף, יש לו 12 מנדטים או משהו כזה. מה הרב אומר? מה הרב אומר? לכאן או לכאן? אז כבר העם מתרגל לזה, שמי שקובע בדברים זה הרבנים. ומשפיע עד אובמה וכל זה. מה אתם חושבים שאובמה לא רואה אותנו באינטרנט? הוא יודע שהרבנים משפיעים. אמירה של צדיק או של קדוש, זה מקרין, זה משפיע על הכל. צריך מאוד... זה יהיה, ודאי זה יהיה. יש... המהלך ההיסטורי הוא כזה שבהתחלה אנחנו עסקנו בבניין של המולדת. בניין, עולם העשייה, שבאמת הנושא הדתי נדחק הצידה. אבל היום, כמה שאנחנו מתקדמים יותר במעלה ההיסטוריה הזה, אנחנו רואים יותר ויותר שהעם יותר שב למסורת, ומילא יש לו גם הנהגה דתית, ומקשיבים טוב טוב לדברי הרבנים. יש להם, מה היא רבה? רב לתלמיד חכם. זה אדם שהוא, יש לו מעלה רוחנית, מעלה של קדושה. אז הוא אומר, לא מספיק גיבורים, צריך גם.
אבל לא צריך שאנשי המעשה יהיו כמו
רבנים. ודאי, ודאי. אבל איך שלהם זמן לכל זה? אני אומר, יש חלוקה. זה כמו גוף. בגוף יש לך מוח, יש לך לב, יש לך ידיים, יש לך... החברה האנושית היא מורכבת, היא לא פשוטה. כל אחד יש לו פונקציה, יש לו תפקיד. אז מאז ומעולם, ההנהגה הרוחנית היא מבחינת המוח. מבחינת העיניים של האומה. חכמי ישראל, הגמרא באה בתורה אומרת, זה עיני האומה, כן? כי בא עינו של עולם. כן? הם העיניים. עיניים הכוונה לחוכמה. כן? אז זה תפקידם. אנשי הצבא, תפקידם, להנהיג את הצבא, אנשי הממשלה, המדיניות, הכלכלית, הדברים כאלה, אבל צריכים להתייעץ בתורה, ודאי. הם מתייעצים והתייעצו עוד יותר בעזרת השם.